מה שלומכם? אחרי תקופה ארוכה שלא נפגשנו. היום אנחנו נדבר על יחס לעונשים. איך ההתייחסות של התורה לעונשים באופן כללי. חסר לי מישהו דף? כן, יש פה דפים. כתוב את אשר יואב השם יוכיח. יש ודאי מצוות הוכחה. יש מצוות הוכחה שכשדברים נעשים לא בצורה מסודרת, לא בצורה נכונה, אז יש צורך להוכיח. יש צורך להוכיח. כמובן שיש גדרים להוכחה הזאת. לא בכל מצב, לא בכל מנגינה. האם אתה יכול להשתלח בגלל שאתה כרגע צריך להטריע או למחות על איזשהו משהו שהוא לא תקין, אז מותר לך לפגוע, מותר לך להיות מנוכר? לא, ודאי שלא. כמובן שהדבר הזה הוא הדין, כי מצד אחד כן יש צורך להוכיח, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. ככה כתוב בפרשת קדושים בספר ויקרא. מכאן אתה לומד שאתה יכול להוכיח רק מי שהוא עמיתך. הוכח תוכיח את עמיתך. ומי שהוא לא נראה לך או נראה לו כעמיתך, אז אתה פתוח מהוכחה. אל תעבור ברחוב עכשיו ותגיד, תשמע, ראיתי שעשית משהו לא טוב, מי אתה, מה אתה, האם אתה כבר הבאת קבלות שאתה אהוב עד כדי כך שאתה יכול להוכיח. ברגע שלעומת זה, כשאדם מרגיש אהוב בתוך הבית, אז יש מקום בתנאים ובאטמוספירה הנכונה לומר, להוכיח את הדברים שצריכים להוכיח. הדבר הזה היום לא כל כך נשמע. הממד הזה, תפיסת עולם הזאת, לא כל כך נשמעת. מה כן נשמע? למשל, אנחנו נתייחס לעניין זוגי. כן, לאיש ואישה. הרבה מאוד פסיכולוגים, שאני לא שוללת את התפיסה הזאת, אני רק רוצה לפרוס לפניכם את התפיסת עולם הזאת. הרבה פסיכולוגים באים ואומרים, כשבאים זוג שיש לו טענות אחד על השני, אתם צריכים ללמוד לחיות אחד ליד השני. לא להכניס יותר מדי פנימה את מה שמפריע לך. כן? אז בסדר, אז הוא עשה ככה, אז את עשית ככה. אל תהי תאונה. תרגישי את הדברים בצורה כל כך מינורית שעדיף שגם לא תרגישי. מלמדים יותר ויותר את האנושות, כן, המדע הנפשי, כן, המדע הנפשי שהוא צריך בדיקה. אני לא אומרת שזה לא עוזר. זה עוזר, כי מי שלוקח את זה ללב, או מי שרוצה לחיות באמת אחד מול השני, אז הוא לא יכול. או אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה. התפיסה הרווחת היא תחיה אחד על יד השני עד כדי מצב שאתה תדע שזה לא שלך בכלל. זה לא שלך. אז מה אם הוא אמר את הדבר הזה? אז מה אם עשית תקלה? אז מה אם הוא עשה תקלה? זה עוזר בדברים מסוימים, כי המטען הרגשי יורד. אתה לא מרגיש כל כך טעון על מה שנעשה בתוך הבית. ואז דברים נרגעים, ואז אפשר לחיות ביחד. זה מסלול שהוא לא למיטיבי לכת. מה המסלול של מיטיבי הלכת? מסלול למיטיבי לכת הוא שאנחנו לא התחתנו כדי לחיות גב אל גב. זה דבר לא פשוט. היינו גב אל גב לפני החתונה. כן, הנשמה האחת הזאת שנקראת איש ואישה, הם היו לפני גב אל גב. אבל ריבונו של עולם ניסר את הבריאה הזאת גב אל גב והעמיד אותנו פנים אל פנים. פנים אל פנים זה מאמץ האנושות. זה מאמץ שלנו בתוך עם ישראל להתגדל יחד ולצמוח. ואם יש משהו שאני לא עשיתי כעוגן, אז ודאי וודאי שאני מאוד רוצה שמישהו יאיר את עיניי. לא צריך להיות בצעקות ולא צריך להיות באטמוספירה רעה, אבל ודאי שאני מבקשת שמישהו, שהאדם הקרוב לי ביותר, הוא יאיר את עיניי בדברים שצריכים גדילה. הזוג הולך וצומח 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 לאורך כל שנותיו עד 120 בזכות הפנים אל פנים הזה שיש בתוכו. אינו דומה זוג שהתחיל, אנחנו כולנו זוכרים את השנה הראשונה, כן, שהתחתנו, זה שנה שונה לגמרי ממה שאנחנו היום, כן? כי עבדנו, כי התאמצנו אחד עם השני, כן? הרבה פעמים בתפיסה הכללית רואים את המאמץ כדבר שאולי זה מעיד על משהו לא טוב. אולי אם יש משהו להעיר בשני, אז אולי יש משהו לא טוב בזוג. התשובה היא, אין מקום לדאגה. גם אם רואים ומזהים אלו שהם דברים שהם צריכים תיקון, או באדם, או באיש, או באישה, אז מה? אדרבה, אנחנו צריכים להיות עזר אחד לשני. עזר כנגדו, כן, שלפעמים זה עזר, לפעמים זה כנגדו, אבל המציאות הפנימית האחדותית היא אחת, כי ברגע שיש חופה וקידושין, אנחנו יודעים שיש השראת שכינה. והשראת שכינה הזאת היא העוגן העיקרי לזוג להתנהל בחייו, גם אם צריך לעבור בירורים, עליות וירידות, יש מקום להוכחה ההדדית ברגע שיש פה אטמוספירה של אמון ואחדות. הדבר הזה מביא אותנו, אפשר בבקשה לסגור את הדלת? הדבר הזה מביא אותנו להבנה שכן, לפעמים יש מצבים שאנחנו מזהים בתוך הבית דברים שצריכים תיקון, בירור, ואדם לא צריך להתנער משיקול דעתו, מהבנת הדבר. האיש רואה את הדבר בצורה כזאת, האישה רואה את הדברים בצורה אחרת, וככה הבית הולך ונבנה, ואין מקום לחששות, גם אם יש בירורים, חילוקי דעות, מחלוקות. כל הגמרא היא מלאת מחלוקות. כל הגמרא היא מלאת מחלוקות. זה חולק עם זה, וזה חולק עם זה, וזה, ואנחנו יודעים שספר התורה הזה אנחנו לוקחים אותו, ספר הגמרא הזה אנחנו לוקחים אותו, נותנים לו נשיקה, ואנחנו יודעים שיש פה מציאות של קודש. כן, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שהמחלוקות הן מעינן מערערות את נקודת האחדות הפנימית שיש בתוך בית. ואם יש זוגות שנבלים מזה ומגיעים לפעמים לכל מיני מחשבות על גירושים או על דברים חמורים כאלה ואחרים, זה משום שהם נבעלים שאין פה אחדות מהותית בינינו. ברגע שאיש ואישה מתחתנים, יש פה השראת שכינה. השראת שכינה זאת אומרת שיש פה חתימה אלוקית, ריבונו של עולם חותם ביד קודשו על הבית הזה ועל כל צאצאיהם. עכשיו אנחנו צריכים, אנחנו חוזרים אל הילדים. עד כאן יש שאלות, אפשר לשאול כל מה שאנחנו רוצים בסוגיה הזאת. הרבה פעמים יש מעשים לא טובים שעושים ילדים, מעשים שנראים לנו לא תקינים, לא בסדר, ולא צריך לחשוב שאולי זה כן בסדר. אם את החלטת בתור אימא שהמעשה הזה הוא לא תקין, ריבונו של עולם נתן לך את השכל הישר לזהות את המעשים, אם הם תקינים והם לא תקינים. הראיה שריבונו של עולם הביא לך את הילדים, וזאת אומרת שהוא מאמין בך, שאת מסוגלת, שאת יודעת, כן? אלא שצריך לדעת איך להתייחס למעשים הלא טובים האלה. כשאנחנו מסתכלים על מעשה רע, תמיד צריך להתרגל, אף על פי שלפעמים זה נראה לך כל כך כל כך אחד, שהמעשה והילד זה ממש אחד. אז אפשר לבוא ולהגיד לילד, אתה לא בסדר. איך אתה מתנהג בצורה כזאת? למה עשית את הדבר הזה? כן. אנחנו צריכים להתרגל לראות בהפרדה את המעשה הרע ואת הילד שלנו. זה לא כל כך פשוט להגיע למחשבה כזאת. מי שחסר לדפים שהגיע עכשיו, יש פה דפים? אני חוזרת על הנקודה הזאת. צריך להתרגל להפריד, אנחנו צריכות להתרגל, להפריד בין המעשה הרע, שכן הוא רע, אנחנו לא נטייח. עכשיו זה שהילד עשה כך וכך, לא משנה כרגע, לא ניכנס לתוך איזשהו הגדרה של מעשה, והילד זה שני דברים שונים. אומר המהר"ל בנצח ישראל, בפרק י' א', אומר, הטוב הוא העצם. מהו עצמו של הילד או של האדם, לא רק של הילד, מהו עצמו של האדם? הוא הטוב שבו. אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. צריך להאמין בזה. העצם שלנו, כשאדם מסתכל על עצמו, הוא צריך, דרך אגב, זה לא רק ביחס לילד, זה לא רק ביחס לבעל, זה לא רק ביחס אל... זה גם ביחס אל עצמנו. כשאנחנו חושבים על עצמנו, האם אנחנו מזהים את עצמנו כטובים? אדם בתוך עצמו צריך לחזור אל המחשבה המקורית, שאני טובה. לשנן לעצמו את זה, ואם זה לא בא באופן טבעי, הוא צריך לעשות ממש תרגילים של דיבור ושל מחשבה, עד כמה הוא אדם טוב. מה זה אדם טוב? הנשמה שלי היא טהורה. אני טובה. וכי יש מעשים שהם לא תקינים, ולפעמים דיבורים שהם לא מדויקים. ונכון, בוודאי, ועל זה אנחנו צריכים לתקן את הדברים האלה. אנחנו לא מזלזלים במעשים או בדיבורים הרעים שאדם עושה או שהילד עושה, אבל זה דבר מאוד חשוב להפריד. כשאנחנו אומרים לילד דבר לא טוב, לעולם ילד לא ישמע מאיתנו אתה לא בסדר, את לא בסדר. לא, לא. למה? כי יעברו שנים, והמשפט הזה, זה תורת אמך. מה ילד זוכר? אתם חושבות שילד זוכר את הדבר תורה שנאמר ביום הזה בשבת? לא בהכרח. יכול להיות שגם, אבל לא בהכרח. מה ילד זוכר? תנסו לחשוב על עצמכם, מה אתם זוכרות מבית אבא ואימא? עיקר הדבר זה שאתם זוכרות את היחס שקיבלנו. קיבלנו יחס חיובי? האמינו בנו? או בעומק היה שם איזושהי נקודת חוסר הערכה וחוסר כבוד? כשילד מתרגל לדיבור הזה, מתרגל לשמוע את הדיבור הזה, אתה לא בסדר. עכשיו, זה לא פעם אחת במהלך 20 שנה, אלא זה הסגנון של הדיבור, זה הלקסיקון הביתי. כן? את לא בסדר, את לא בסדר, את לא בסדר, את לא בסדר שלא הרמת את התיק, את לא בסדר שלא הכנת שיעורים, את לא בסדר. צריך לסלק את הדיבור הזה מאיתנו. כן, כל הזמן להגיד, לדבר על המעשה הלא תקין. יבואו שנים והילדים מגיעים לגיל ההתבגרות, וגיל ההתבגרות זה גיל יותר מסובך מבחינת הדימוי העצמי של הילד. האם אני אעשה שיעורים על זה? אתם צריכים לגדל את הילדים, אז... למרות שכל הזמן אומרים שגיל ההתבגרות הולך ו... מתחיל, יורד. כן, מתחיל גיל ההתבגרות יותר מוקדם. אז בכל אופן, חזרה לענייננו, מאוד חשוב להפריד. כן, אתה, המעשה, לא אתה. לא אתה. אתה צריך שמירה גדולה מאוד. רוב האנשים לוקים יותר בחוסר ביטחון עצמי מאשר בעודף ביטחון עצמי. וכשאתה מוסיף עליו גם את המעשה וגם את העושה, אז אין לו כל כך איך לצאת מזה. כן? תארו לעצמכם שמישהו בא ואומר לנו, כן? את לא בסדר. היום, בגיל שלנו, שמישהו בא וכל הזמן אומר לנו, את לא בסדר, את לא בסדר, את לא... בסדר, פעם אחת אפשר לשמוע, כל הזמן אתה יכול לשמוע. מה יעשה אדם כזה? הוא יברח מאותם האנשים שיגידו לו את המשפט הזה כל הזמן. בסדר, אז אני לא רוצה להיות איתך. התגובה הנורמלית של האדם היא שהוא לא רוצה להיות ליד אנשים שמזהים אותו עם הרע. אז או שהוא יחמוק מהם, או... שמה שהוא יעשה, זה הוא יצפצף עליהם. זו תגובה וזו תגובה. כשהוא יצפצף עליהם, זה בכלל לא נעים. כי זה ייראה כחוצפה. כן. כי אז אנחנו פתאום נרגיש שזה מין חוצפה מתפרצת מהילד, אנחנו לא נדע מאיפה זה בא. אבל אם הוא היה יודע לנתח ולומר את הדברים בפיו, אז הוא היה אומר, אני לא יכול לשמוע כל הזמן את המילים האלה שאתם אומרים לי, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אז אני חייב להחזיר. אבל זה לא יפה להחזיר, כי אז אומרים לך, תשמע, זה כיבוד הורים, ואסור לדבר ככה אל ההורים. לכן אנחנו בשיעורים האלה מגיעים לנקודת השורש. כן? זה לגבי המעשה הרע. לגבי המעשה הטוב שילד עושה, אז אמרנו, המהר"ל אומר, שהרע הוא מקרי. יש רע, אבל זה דבוק. זה דבוק. אפשר ללכת, אפשר להתקלח, לשטוף את הלכלוך הזה, והאדם יישאר נקי. או ניקח דוגמה שמביאים בחז"ל, זה דומה ליהלום שמוכתם. אנחנו לא נזלזל לעולם ביהלום הזה. אנחנו נלך למים, נשטוף את היהלום, ואנחנו לא נגיד, איזה דבר זה? איזה דבר לא בסדר? לא, אנחנו נגיד, זה יהלום פה, ויש בו לכלוך, ויש עליו לכלוך. כן? זו הבחנה מאוד משמעותית. זאת הבחנה קודם כל אמונית, תורנית. מי שמבין ככה את החיים, הוא חי במדרגה אחרת. כן. יש סיבוכים, גם בתוך המדינה יש סיבוכים. אבל העצם של המדינה, כן, זה דבר עליון. זה דבר השם מדינת ישראל. יש סיבוכים שצריך לטפל בהם. זה התייחסויות שונות בכל. כן, בבקשה.
אני חושב שבעצם, גם אם אני פועל, לא אומר את להגיד לילדה, לא בסדר, את כן. בסדר, אבל היא שומעת לאורך כל היום שלה, מה שעשית עכשיו זה לא בסדר, או זה שעשית ככה זה לא בסדר, או שיבץ לך אותך זה לא בסדר. זה גם באיזשהו מקום, נראה לי, האדם הוא לא עושה יותר מדי הפרדה, ובטח לא ילד, כן. את המעשה, היא ישר תבכה. והיא מוכחת את זה מאוד רגשי, מאוד נפשי, שאמרתי כן. לה לא על משהו.
כן.
אני אומרת, זה גם יכול להיות באיזשהו מקום לצבור איזשהו תסכול של... כל מה שאני עושה, אימא אומרת שהוא לא בסדר, גם אם זה לא
כן,
אני.
כן, נכון.
אני לא חושבת
שאלת
בכך עושה את ההפרדה הזאת שאני עושה.
נכון. עכשיו, זה שאלה טובה מה שאת שואלת. לכן, אני מעבירה את השיעור הזה לא רק באיך לדבר, תגידי את המשפט הזה ולא את המשפט הזה, אני רוצה שאנחנו בתור אמאות נהיה כאלה. כשאתה מסוגל לראות את המעשה של הילד כחיצוני, הוא יקבל את זה, יבין את זה ויתמיע את זה. כי יכול להיות שאתה תגיד את המשפט הנכון, אבל האמא היא כל כולה, זה סמנטי לגמרי מבחינתה. זה לא נכנס לתוך הנפש, וככה זה ייקלט אצל הילד. רק שבן אדם מסוגל לעשות את ההבחנה האמונית הזאת, זה ייכנס לילד. כן? אני, הרבה מאוד דוגמאות שנשים מתייעצות, זה פשוט עובד, זה פשוט עובד. לראות ילד שעושה דברים, אני יודעת מה, פעם אחת מי שהתייעצה איתי על הבת שלה שהייתה בת שש, והיא הייתה כל הזמן מתלבשת לו בצניעות ומסתובבת כמעט בלי בגדים בבית וכו' וכו'. והיא ממש זיהתה אותה עם התכונה הזאת, וזה קשה היה לה. במיוחד שהיא הייתה, היא באה מבית שהוא מאוד מאוד היה שונה בדפוס הזה. ולאט לאט למדנו בשיחה ובדיבור, למדנו ביחד על זה שזה דבר חיצוני. שהילדה היא כולה צנועה, כן? ולדבר על המעשה, ועד שהאימא לא הפנימה שהילדה שלה בעיניה, היא צנועה, אלא שיש פה איזו התנהגות כזו, אז זה לא עבד. רק כשהאימא עברה תהליך כזה פנימי, של באמת אמונה בטוב, והמעשה צריך לאט לאט, בכמעה כמעה לעבור איזשהו תיקון, זה היה פלא ופלא. העוקץ נעלם. זה ביחס למעשים. עכשיו אני רוצה להגיד ביחס מעשים הטובים שילד עושה. ויש בוודאי הרבה מעשים טובים שילד עושה. כן. כן, אבל זה... כן, אבל זה עוד לא, אנחנו עוד לא נדבר על הדבר הזה. אני רוצה קודם כל שנבין שאנחנו עד סוף השיעור, אם לא תקבלי תשובה, אז תחזרי על השאלה. אנחנו נדבר עכשיו על המעשה הטוב. כשאנחנו מדברים על מעשה טוב, כאן אנחנו לא נדבר על המעשה הטוב בלבד. המהר"ל כותב באותו מקום בנצח ישראל שהטוב הוא העצם והרע הוא המקרי. הוא המקרי, כן. זה מקרי, זה מתלבש. מה זה הטוב? זה עצם האדם, לכן המעשה הטוב חושף מבחינתנו את עצם האדם. ולכן יש אמהות שאומרות, נניח הילד הביא ציור יפה, כן, הוא התאמץ לא לרדת מתוך ה... או שהילד הביא כוס חלב מהשכנה. אז אפשר להתייחס רק למעשה, אבל זה קצת מקפיא את הנפש של הילד. תודה רבה על הכוס חלב שהבאת, ותו לא. כאן, לעומת זה, אנחנו צריכים בשלב הזה לשמוח. דרך אגב, לא רק לשמוח בילד כשהוא עושה מעשה טוב. חשוב מאוד לשמוח בילד סתם ככה. זה הערה מאוד חשובה שצריך ממש לקחת לתשומת ליבנו. הרבה פעמים אנחנו קצת, זה טוב, זה לא טוב, זה טוב, זה לא טוב, והילד הוא כל הזמן חי במציאות של טוב ולא טוב, טוב ולא טוב. וזה... לא, צריך אוויר, אפשר לפרגן לילד, אפשר לומר לו דברים טובים, סתם כשהוא חוזר הביתה. לחבק אותו, להגיד לו, חמוד שלי, התגעגעתי אליך, כמה אני אוהבת אותך. להרעיף חום ואהבה, אף אחד לא ניזוק. כן, איך אומר הרב, הרב קוק אומר, מוטב להיכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם. הרבה פעמים הורים הם כל כך רוצים לחנך, שהם נכנסים לאיזה משבצת של טוב ולא טוב, והילד קצת צריך את המרחב הזה, את המרחב הזה של הרעפה. לא, לא, זה לא יוצר תלות. אדרבה, זה יוצר את עומק העצמיות של הילד. עומק עצמיות. ככל שילד מקבל פחות, הוא יזדקק ליותר. כן. וכשילד עושה דבר טוב, אז להגיד לו, איזה יופי, איזה חמוד, איזה זה... רגע, ומה עם המעשה? נכון, הוא יודע שזה גם קשור למעשה. אבל זאת הזדמנות מבחינתך ליקר את הטוב. זה משפט מאוד חשוב. צריכים באופן כללי בחיים ליקר, ליקר הכוונה לעשות את הטוב יקר, ערך, יותר אפילו מכפי מידתו וכפי כמותו. כן. אמנם הטוב הזה אצל הילד הוא כמות, הוא קטן בכמותו, אבל הוא גדול באיכותו. כן. ולכן אנחנו צריכים מאוד להגדיל את השבח בדברים הטובים, וזה עצמו מגדל את הרצון של הילד. מאוד מאוד, אי אפשר לתאר עד כמה עידוד של הורים מחזק את כוחות הרצון של הילד. זה לא ניתן לשער בכלל את הדבר הזה. כן. אז לכן אני אומרת שזה לא רק במעשה הטוב, זה גם סתם. כן. כדי לא ליצור איזושהי תלות שרק כשאני עושה מעשה טוב אז אני מקבל את היחס, אז חשוב גם ליצור עידוד עידוד כולל. ולפעמים יש ילדים שזקוקים ליותר, יש לפעמים ילדים שזקוקים לפחות. אני לא אומרת שעל כל מעשה טוב שילד עושה צריך לפרגן ולומר. יש לפעמים הרגשה שזה כן, לפעמים זה לא. אתם צריכות בשיקול דעת שלכם בתור אמהות להרגיש, כי לפעמים יותר מדי זה גם לא נשמע אמין כבר מרוב שזה יותר מדי. אז בשכל ישר להרגיש את הדברים האלה, אבל כן להציף את הילד באמון הזה. כן, באמון הזה, כן, אתה טוב. אבל זה מעשה כזה קטן, מה עשיתי? הלכתי להביא חלב מהשכנה וחזרתי. יש אווירה של אמון בתוך הבית הזה. קשה מאוד להגדיר את זה במילים, אבל צריך לחוש את המילים שאני אומרת פה. כן, ליצור אטמוספירה של אמון. יש לפעמים אנשים שאומרים את המילים הנכונות, אבל באמת הם לא במערכה של אמון פנימי. אז זה לא ייתן את אותותיו. ולא פחות מזה צריך להאמין בעצמנו. שלפעמים גם אנחנו, כל המעשים שלנו תמיד תקינים, וההתנהגויות שלנו לא תמיד תקינות, ולפעמים יש קצת כעסים פה, וכעסים מיותרים שם. אותו דבר בדיוק למה שאמרתי ביחס אל הילדים. תאמיני בטוב העצמי שבך. אז היה פה איזה מעשה לא טוב. ואיזה מפח נפש זה עשה לי. אנחנו בתוך עצמנו. כן. אנחנו ממררות לעצמנו לפעמים את החיים יותר מדי. כן. החרטה הזאת היא קשה. צריך בשביל לצאת מזה, להאמין בטוב ולדעת שגם אם יש איזושהי נקודת, איזה מעשה לא טוב שנעשה, אני למדתי לטובת העתיד. נעשה משהו לא טוב. אז אנחנו הופכים את העבר לעתיד. כן? ויהי זה לשון צער, והיה לשון שמחה. והיה כי תבוא אל הארץ. כן? מה שהיה הופך להיות עתיד. אבל מי שנשאר בעבר, או תקוע בעבר, אז הוא באמת לא יכול לצאת מזה. עיקר העניין של המעשים הלא טובים, שלפעמים גם אנחנו עושים, או הכעסים, או כל מיני דברים, זה הפקת לקחים, לגבי ההמשך. ומיד לחזור אל האמונה הפנימית שלי בתוך עצמי. כן. ברגע שאדם חי את הממד הזה בתוך עצמו, יהיה לו יותר קל לתרגם את זה ביחס לילדיו, ביחס לבעל, ביחס לילדים. עוד שאלות? כן. לא. מאה ועשרים. זה תחושה, זה... נכון. לא. לכן אני אומרת, זה גבול, זה עומדן, זה שיקול דעת, זה שכל ישר של הורים, מתי כן, מתי לא. אני מדברת על אטמוספירה של אמון ופרגון. יש צורך לילד קטן לקבל את החיזוק הזה. למה? כי הוא אינו מודע לעצמו כלל וכלל. הוא לא יודע מי הוא. בקושי מבוגר יודע מי הוא. בקושי מבוגר, וכמה מבוגר גם כן לפעמים צריך. לא להתקמצן על הדבר הזה, כן? כי כשאתה מתקמצן, אתה נמצא באיזושהי נקודה של קיבוץ הכוחות. אלא כן, לתת ולהגדיל, וזה לא יוצר תלות. כן.
הרבה מתלטת על כל מיני מבצעים של חלוקת נקודות, המעשים טובים, אני כלום מרגישה עכשיו שאת אומרת שזה לא נכון לעשות את זה. ואז זה יוצר, במקום לתת את תחושה של אמון, זה גורם להם רק לעשות את זה בשביל הנקודות.
זהו, זהו. אז עכשיו אנחנו נראה באמת לאור הדברים האלה פסקה שעוסקת ביראת העונש, שיש לפניכם פה בדף. הרגיל, אמר רבי מאיר, הרגיל בעדשים, זה מופיע בעין היה ברכות בית, אני לא זוכרת איזה פרק, אני רואה שלא רשמתי פה, פסקה למד, בתחילת עין היה בית, ברכות בית. הרגיל בעדשים, אחד לשלושים יום, מונע הזכרה מביתו. אבל כל יומה לא. מה טעמה? משום שקשה לריח הפה. מי שרגיל לאכול עדשים אחד לחודש, פעם בחודש, זה מונע מחלות מביתו. הזכרה זה היה סוג של מחלה. אבל אם האדם הזה אוכל כל יום עדשים, זה לא טוב. למה? כי יהיה לו ריח רע מן הפה. מסביר הרב קוק פה, הערה מוסרית יש להסמיך. מה הכוונה, מה הקשר בין עדשים לבין מחלות? אנחנו פה ננסה להסביר. הערה מוסרית יש להסמיך שעדשים הם מאכל אבלים. כן? זה משהו עגול, כמו ביצה, כמו עדשים. שעדשים הם מאכל אבלים, ובמזון המוסרי ראוי לפרקים גם כן להאיר לב על חלק המוסרי של זיכרון המיטה. כמו הסיבות המתרגשות בעולם. כן. הגענו ביום של מקלה, אני רואה. אז אם כן, המזון הזה, לפעמים כדאי להשתמש בו. במה? במזון המוסרי הזה, שמזכיר לנו מאכל אבלים, שיש זיכרון של דברים מסובכים בעולם הזה. להסיר מאיתנו זכיחות הדעת. כן? אתה כל יכול, ואתה חכם, ויש לך כסף, ויש לך הכל, ויש לך בריאות. אבל שים לב, יש גם מוות, יש גם מחלות, יש גם דברים קשים. זה נמצא איפשהו בתודעה של האדם שיש עולם אחרי העולם הזה. ויש וצריך לפתח איזושהי נקודה של יראה. העולם הזה הוא לא יכול להתנהל בשכיחות הדעת. הוא צריך להתנהל בענווה. והעדשים האלה הם מזכירים לך את מאכל האבלים האלה, את זיכרון המיטה, ויראת העונש, כן, דיברנו על יראת העונש, יראת העונש הפשוטה מביאה גם אי תכלית טובה, על ידי מה שמשברת ליבו של אדם להתרחק מן הגאווה. יש מקום ליראת העונש במציאות? יש מקום. אדם, לא תמיד, למשל, ניקח את הדוגמה של נסיעה בכבישים. האם כל אדם נוהג בכבישים של מדינת ישראל רק לפי זה שיש חוקי המדינה וזה כמו חוקי השם? אנחנו לא תמיד נמצאים במדרגה הזאת. אז מה מונע ממך, או מה מעודד אותך לנסוע כדת וכדין? אולי יש שוטר, אולי יש כנסות, כן? כל מיני דברים כאלה שהם לא הדברים השלמים. אנחנו מתביישים קצת להגיד שאתה לא תיכנס לכביש שאין כניסה פה. למה? כי אולי יתפוס אותך שוטר. מה, בגלל זה אתה לא נכנס? נו, מה נעשה? אנחנו לא במדרגה עילאית, כן? אתה לפעמים צריך לקצר, אתה צריך להגיע מפה לשם, אתה מעריך כבישים שלמים, ואתה לא נכנס לכביש הזה, למה? כי אולי יש איזה כנסות שמחכים, אבל זה רגע, לא יקרה שום דבר. כן, יראת העונש, זה דבר שלא כדאי להסיר את זה לגמרי מהחיים שלנו. אישה אחת פעם סיפרה לי, היא אמרה לי, אני מאוד מנסה לא לצעוק בתוך הבית, אבל אני לא תמיד מגיעה מתוך מניעים כל כך גדולים, ולפעמים אני כועסת, ואני... אז מה אני מכניסה לתוך הראש שלי? את זה שהשכנה, הם היו גרים בקרוונים, כן? השכנה שומעת את החלונות, דרך החלונות הפתוחים, היא שומעת את הצעקות שלי, ודרך זה שאני חושבת על זה שהיא שומעת את הצעקות, אז אני כבר נהפכת להיות משותקת ויושבת ולא צועקת. אז היא אומרת לי, איזה מדרגה נמוכה אני נמצאת, איזה בושות, שרק זה מפחיד אותי שהשכנות ידעו שאני צועקת. אז אמרתי, לא נורא, בכלל לא נורא, גם זה מצטרף. נכון שצריך ללמוד את מסילת ישרים, ונכון שצריך את כל הדברים הגדולים והאידיאליסטיים הזה, אבל מותר להכניס גם קמצוץ של יראת העונש בעבודת השם, וזה יהיה כמלח בתוך התבשיל. וכל אחד יודע באילו מקומות הוא לא לגמרי ברום מעלתו, אלא יש דברים שמסייעים לו, כן? כמה פעמים האישה מסדרת את הבית כי החותנת מגיעה, כן? אז זה לכתחילה? זה לא כל כך לכתחילה, אבל זה מצטרף. יש מקום לקבל גם דברים שהם לא בלכתחילה הגדול מאוד. זה מה שאומר הרב פה. כן. אומר הרב, יש מקום להכניס גם את יראת העונש בקמצוץ. איזה קמצוץ? 1 ל-30 יום. המינון, תכף יאמר לנו הרב, של זיכרון המיטה המתרגשות בעולם ויראת העונש הפשוטה, מביאה גם היא תכלית טובה על ידי מה שמשברת ליבו של אדם להתרחק מן הגאווה. גילית שאתה לא שלם, מצוין. זה כנראה אמת מוחלטת שאתה לא שלם, שאנחנו לא שלמים, שמביאה לשכחת השם יתברך. מי שנמצא בנקודת הגאווה הוא בשכיחות הדעת והוא שוכח את ריבונו של עולם. לכן לפעמים יש מקום למחשבות כאלה. אמנם, אומר הרב, כמה צריך להשתמש ביראת העונש, באותו דבר אצל מבוגרים, וקל וחומר אצל ילדים. אמנם רק לפרקים ראוי להשתמש בכוח המוסרי הזה. אבל בתמידות ראוי להיות משתמש בצד הגבוה של המוסר, כן? רק לפרקים. אם אתה תשתמש ביראת העונש יותר מדי, אנחנו תכף נראה מה עלול לקרות לילד הזה. עוד עונש ועוד עונש, מה גרמת לילד, כשלילד או גם לעצמך, כן? פה זה לא הבחנה בין ילד לבין מבוגר, זה עצם הרעיון. אמנם רק לפרקים ראוי להשתמש בכוח המוסרי הזה, אבל בתמידות ראוי להשתמש בצד הגבוה של המוסר, באהבת הטוב והצדק, בנועם השם יתברך. אתה עלול להשתמש ביותר מדי יראת עונש. ואתה יודע מה אתה עלול לגדל? ילד לא אידיאליסט. למה? כי כשהוא ילד שלא שואף אל הטוב בעצם, למה הוא עושה את הרע? אם הוא עושה את הרע, הוא יקבל עונש. ואם הוא עושה את הטוב, למה הוא עושה את הטוב? מפחד של העונש. זאת אומרת, זה ילד שהוא כל הזמן נמצא באטמוספירה של עונש. עשית את הטוב, כן, אבל אמא, את יודעת למה עשיתי את הטוב? עשיתי את הטוב כי פחדתי שאתם תענישו אותי. ואם הוא עושה את הרע, אז הוא מקבל על הראש, בגלל שהבטיחו לו עונש, אז עכשיו אבא שלך יעשה לך, אבא שלך יעניש אותך, אבא שלך וכולי וכולי וכולי. הוא לא יוצא, אי אפשר לצאת מזה. אז מה הפסדנו בילד הזה מראשית חינוכו? הפסדנו ילד שהוא לא עושה את הדבר מצד הרצון. מצד הרצון אל הטוב. אלא הוא כל הזמן נמצא כמו באיזשהו מטולטלת, שמטוב ללא טוב, הכל זה סביב העונש שהוא הולך לקבל. במילים אחרות, זה ילד שגדל לאור פחד. אמנם כשאנחנו אומרים עונש, אז זה נראה לנו אמצעי לגיטימי, כן? אבל צריך להיזהר מאוד מלא להשתמש בתרופה המרה הזאת, אלא אחד ל-30 יום, למעט שבמעט שבמעט, כן? שאולי יש איזה משהו שיכול להיכנס לתוך ליבו של האדם, כמו שנכנס אצלנו כשאנחנו עושים דברים מסוימים, אבל לא יותר מזה. אבל לא יותר מזה. זה מה שאני אומרת, זה מה שאני מסבירה, אני אומרת זה מאוד עדין, ולכן אנחנו לומדות את הדבר הזה, שלא להיות באטמוספירה של שוטר. בית זה לא משטרה. אמא היא לא שוטרת, היא לא לובשת מדים של משטרה. ויש אמאות שחושבות שזה התפקיד שלהם. הן משוכנעות שזה התפקיד שלהם. אומר לנו הרב פה, כן, אתה יכול להתנהל בצורה כזאת, אבל בוא נראה מה יקרה כשאתה תהיה במצב תמידי שכזה. כי התמידיות ברעיון המוסר הפשוט של יראת העונש, תשימו לב מה זה מביא. מביאה לידי עצב ושעמום. כן. כל הזמן לדבר על יראת העונש. אבא שלך, תראה מה אבא שלך יעשה. אתה לא תצא לטיול שנתי. איזה ציונים יהיה לך במבחנים. איזה, כל הזמן זה עוסק בדבר הזה. אני אשמח שתגידו לי מה אתם מבינות. למה הרב משתמש פה במילה הזאת, עצב ושעמום. קודם כל נשאל, למה עצב, עצב? או לא משנה, תענו ביחד. למה עצב ושעמום? מי שהיא רוצה להתייחס? הרצון נכנע. אז זה מול. כן. כן, כן. נכון.
שימום זה גם איזשהו חוסר רצון ליצירה עצמית, אלא רק רצון לספק את מה שרוצים שאני אעשה.
בדיוק.
ואז זה נוצר איזשהו ריק כזה, שבא את זה בדיוק בשימום. שימום רוחני, לא בהכרח.
נכון מאוד. כן, שירה. כן, כן, נכון מאוד. שעמום זה מלשון שעם. אתה תקעת, אתה סגרת את האישיות עם פקק שעם. איפה כל היצירתיות הזאת של הילד, שלפעמים היא קשה, היא לא קלה. ייתכן שעל ידי יראת העונש אתה הצלחת ליצור שקט. אבל זה שקט תעשייתי, שקט חיצוני, סליחה. זה שקט חיצוני, זה לא שקט פנימי. אתה השתקת את כוחות החיים של הילד. כוחות החיים של הילד הם לא שלך בכלל. הם של ריבונו של עולם. ואם אתה חונק את זה או מבהיל את זה על ידי יראת העונש, אתה מביא אותו להיות מעוצב. עצב זה מלשון מעוצב. אתם יודעות מה זה מעוצב? מעוצב וזה מלשון עבודה זרה. אין מפגש עם עצמך. אתה כל הזמן צריך לרצות מישהו. א', אתה מרצה מישהו, ואז אתה פשוט פועל לאור מישהו אחר, ואתה מעוצב בעצב. דבר שני, חנקנו את כוחות החיות של האדם, וזה מביא אותו לידי שעמום. כדי לא להביא לידי שעמום, אני צריך להעיז. יש צורך בחיים להעיז. אם כל דבר נתון, אני אעיז, אבל תמון לי פח, או יראה כלשהי בקצה של הדרך, אז אני, השלב הבא, זה שאני לא אעיז. וזה מביא לידי שעמום. זה דבר מאוד עמוק, מה שאומר פה הרב. אנחנו ממש צריכים להבין את זה. כי התמידיות ברעיון המוסר הפשוט של יראת העונש מביאה לידי עצב ושעמום, שבסתר הלב הוא מחולל דעות רעות. כן? אתה רואה את הילד שהוא בשעמום ובעצב, אבל את הילד או את האדם, אבל כך בחשבון שיש פה גם דעות רעות שאתה עלול לפגוש בהמשך. זה לא רק מידות רעות, אלא גם דעות רעות. וזה תמיד הולך ביחד. איך הרמב״ם אומר בהלכות דעות, מה כתוב בהלכות דעות? מה יש בתוך הלכות דעות של הרמב״ם? מה הוא מלמד שם? מידות. הלכות דעות מלמדים מידות, אומר הרמב״ם, זה המידות, הדעות והמידות זה ביחד. כן? ולכן הרב פה מחבר את הדבר הזה. כי האדם השלם בדעותיו, כי האדם שלם בדעותיו ובמידותיו, רק, תשימו לב, דעות ומידות. זה ביחד. כי האדם שלם בדעותיו ובמידותיו רק בשלב הזה, בעת שנפשו שמחה, אין אפשרות ליצור יצירה רוחנית וגם ממשית, חומרית, אם אתה עצב. נפש בריאה בגוף בריא, וכשנפשך שמחה, כן, כי האדם של מדעותיו ומידותיו רק בעת שנפשו שמחה, ואז שפתותיו שושנים נוטפות מור, ששמחת הנפש מרחבת את הדעת. אדם כשהוא בשמחה רוצה לדעת ורוצה ליצור ורוצה ליצור פעולות, הוא מגביה את הלב ביראת השם. כן, ככה מגדלים אנשים אידיאליסטים, אנשים שיש להם שאר רוח ולא רק בהתגוששות כמו איזה חיה בתוך כלוב, אבל כדרות הנפש ועצבונה מורידה את האור הנפשי עד שתקצר נפשו ולא יערבו לו דברי תורה ואורחות יושר. לא, הוא כבר נמצא במצב שהוא לא יכול לשמוע דברי תורה. כן. כי אתה הפכת אותו להיות אדם מבוהל מן החיים. מי שמבוהל מן החיים הוא לא יכול לשמוע דברי תורה. בשביל לשמוע דברי תורה אתה צריך הרחבה. כן? התורה מרחיבה, אבל אתה צריך גם הכנה לדברי תורה האלה. כמו שעל ידי רוע העיכול יש לו ריח הפה, שלא יטעם טעם אגון במאכלו. אדם שיש לו ריח לא טוב בפה, זה לא בגלל בהכרח שהוא לא ניקה את הפה שלו, אלא הרבה פעמים זה בגלל שיש לו בעיות בעיכול. יש עיכול גופני, אבל יש גם עיכול נפשי. העיכול הנפשי הוא שאתה צריך לקבל את הממד הנכון של החיים. יש לך אטמוספירה של שמחה, יהיה לך ריח טוב בפה, בנפש. ואם לא, עלול להיות לך ריח רע מן הפה, שלא יתאם טעם אגון במאכלו. כל מה שהוא טועם, לא טעים לו, יש לו ריח לא טוב. כן? כל זה בגלל שהוא אכל את האדשים האלה, את יראת העונש, הוא אוכל את זה במנות קדושות. כן? מי שמאכיל את הילדים שלו במנות קדושות ביראת העונש, אז הוא עלול ללקוט בדבר הזה. שלא יתאם טעם אגון במאכלו, ביותר יחסר לו הצד הרוחני, שהוא הריח הטוב שנלווה אל כל מאכל במצב הבריאות הנכונה. כמו כן, הנלקה בעצב יותר על המידה, כן? ואדם צריך לעמול לא להיות בעצב. השמחה היא קיימת בליבו של כל אדם. זה לא יש אנשים, זה לא שיש אנשים שמחים ושיש אנשים לא שמחים, כן? אלא השמחה היא קיימת אצל כולם. אתה צריך לעשות פעולות ולהיפגש עם אנשים ולהיפגש עם תורה שתגרום לנפש שלך להיות שמחה. אל תיתן גם לך באופן עצמי, אל תיתן לעצב הזה להתפשט בתוך הלב, זה לא טוב, זה לא בריא. כן, אז לפעמים יש ירידה, נכון? זה קורה? לכולנו יש ירידה לפעמים, אבל לא כאטמוספירה תמידית. כן. שהוא הריח הטוב שנלווה אל כל מאכל במצב הבריאות הנכונה. כמו כן, הנלקה בעצב יותר על המידה, תרד מעלת נפשו ולא ירגיש ההוד שבמאור התורה ודרכי היושר. על כן לא יפריז בזה על המידה, כי אם לפרקים באור החוכמה, בחוכמה גדולה, כדי להפיק התועלת הרצויה, להינצל משחיתות היצר. שאלות, התייחסויות. כן, בבקשה. נכון. כל הדברים הנכונים הם קודם כל מתחילים בלא. סור מרע ועשה טוב. כשאתה יודע ממה להימנע, השאר יהיה בסדר. אנחנו נגיד גם מה כן, אבל דבר ראשון לא להזיק. לכן אחד הדברים הגדולים שאנחנו מדברים זה קודם כל מה לא. יראת העונש שאופפת את הבית מכל עבר, מזה להימנע. רגע, ואם אני אפסיק להיכנס ליראת העונש, מה יהיה לי? פתאום תקבלי את החיים. פתאום תפגשי את הילד, ולפעמים זה קצת יכול להיות גם איזשהו שכעסת על הילד. בסדר, אז לא קרה שום דבר. כן? אנחנו לא מלאכים בתוך המציאות. אנחנו מדברים על עקרונות חינוכיים שצריכים להיות נר לרגלנו. יראת העונש התמידית היא מזיקה לגידול הילד. כן? מי שהיא סיפרה לי שהגננת של הבת שלה בגיל 3 אמרה לה, את לא אוספת את הצעצועים, אז את לא תקבלי את הממתק שאנחנו מחלקים בגן. בוודאי, בוודאי. תנסי לצייר מצב שכל הילדים, 20 ילדים מקבלים עכשיו איגלו, והילדה משום שהיא עשתה, אני לא זוכר בדיוק מה היא עשתה, אז היא לא מקבלת. זה ממש ממש קשה לילד. עכשיו, אם זה קורה אחד לשנה, עוד איכשהו אפשר להתמודד עם זה. ילד שנמצא באווירה כזאת של עונשים, שימה לשים את הילד בפינה בכל שעת ריכוז, זה דבר שצריך לשים לב. למה אני אומרת לכם את הדברים האלה? כי לפעמים אנחנו לא יודעים לזהות את ההתנהגויות של הילדים. כן? הם נמצאים באיזשהם מסגרות. פתאום אנחנו לא מבינים למה הילד מתנהג בצורה כזאת, ולמה הוא מקובץ, ולמה הוא כועס בבית, ולמה הוא מושך לאחותו בשיער, ולמה פה, ולמה שם. כי האווירה שהוא פגש בגן היא כל הזמן יראת העונש התמידית. כן. אני זוכרת שלנו יש ילדה שהייתה באיזושהי מסגרת כזאת. עליתי על זה. באמת הילדה מאוד לא רצתה ללכת. היה עוד דוגמאות ככה בסגנון הזה. וניגשתי לגננת, וישבתי ודיברתי איתה, ואמרתי לה, תשמעי. נתתי לה פתרונות, יותר של פרסים, פחות של עונשים. במקום לבוא ולהגיד, תשמעי, אם את לא, אז לא תקבלי את האיגלו, או אם לא תבואי בזמן לארוחת צהריים, בתור אימא, כן? אם לא תבואי בזמן לארוחת צהריים, אז לא תקבלי מנה אחרונה, לשנות את המשפטים. לכיוונים של כן. תבואי עכשיו לאכול את ארוחת הצהריים, את לא יודעת איזה מנה אחרונה יהיה לנו. כן? מבחינת הילד זה אותו דבר. אלא שאנחנו, כן, הרבה פעמים אמהות חושבות שכשמנסחות את זה בצורה שלילית, אז יש להם אחיזה מאוד רצינית בילד ומחזיקות אותו קצר. אז יכול להיות שהוא מגיע, אבל את מפסידה. את מפסידה את האור של האישיות שלו. כן. אותו דבר. אתה יכול לבוא ולהגיד לילד, אתה יודע, אנחנו עכשיו עשית ככה וזה, אנחנו לא נרד לגינה. בוא ביחד עכשיו. נעשה, אני יודעת מה, נסדר את החדר ביחד, ואנחנו נרד ביחד. קדימה, בוא נעשה את זה מהר. מה עשיתי?
הוא גם אבל נהפך להיות תחליפי.
מה?
פשוט מהצורה הפוכה.
אבל זה, אבל זה אפשרי. זה אפשרי, ואנחנו נלמד את זה שהרמב״ם אומר, שמתן פרס לילדים או תמריץ לילדים, זה חובה. זה חובה, זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו אומרים. זה לא יראת העונש, אלא זה תמריץ. למה זה חשוב התמריץ הזה? כי הילד לא יכול לעשות את הדברים לשמם באופן מוחלט. הוא צריך המרצה. כן? הוא צריך להמריץ, צריך להמריץ את הטוב. ואנחנו לכן כל הניסוחים של המשפטים שאנחנו אומרים, זה א', זה לא פוגע בילד, לא רק שזה לא פוגע בילד, זה ממריץ, זה כאילו לוקח את כוחות הטוב ושם להם פלטפורמה נכונה. זה פשוט מנער את כוחות הטוב ועוזר להם לצאת מהכוח אל הפועל. האם זה הרמטי? גם זה לא הרמטי, גם זה לא הרמטי. מה? סתם, אני נותנת את זה כדוגמה, כן. אני לא יודעת, אני לא יודעת כרגע, זה אחר כך עוד שיקול, אני אומרת מה צריך, את עוברת עכשיו לפרקטיקה, מה צריך, כמה זמן זה ייקח, יכול שזה ייקח עוד הרבה זמן, עד שבאמת הילד, אני אומרת כרגע מה נכון, נכון מבחינת נפשו של הילד להיות מונע בצורה כזאת, בוא עכשיו נאכל לארוחת ערב ונספר ביחד סיפור יפה במיטה, כן, אז כולם באים. אז כולם באים, וכדאי להביא את הילדים, לעזור להם להגיע לדברים האלה, כי באמת חשוב שהילד יאכל ארוחת ערב. זה חשוב. אז הוא אוכל ארוחת ערב ויש לו אור, כי הוא מבחינתו עכשיו רוצה לשחק. זה מה שמעניין אותו. אבל אנחנו עוזרים לו, מסייעים לחולשה שבתוך החיים האלה להמריץ אותו כדי לרצות בטוב. כן.
יש גם את המצב הבעייתי של איומים בעונש.
כן.
שזה לא בהכרח גננת שמענישה, אבל כל הזמן, טוב, אני לא נותן לכם, טוב, 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 טוב. טוב, לא, כאילו, אז כל הילדים תקפלים גם.
נכון. יש כל מיני סוגים. כן. בואו נסתכל את מה שכתוב פה במקור מספר, בעין למעלה. יפה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות. כאן אורנו חזל נועם דרך החינוך. מה זה מרדות אחת בליבו של אדם? זאת אומרת שאדם יקבל את הדברים בליבו יותר מאשר מכות ויותר מאשר עונשים. זה פועל על האדם. לא המלכות שאתה תיתן ולא הפחדים והפחדות שאתה נותן, אלא הדברים שהוא קיבל בליבו, ולפעמים זה לוקח זמן, לוקח שנים לפעמים. כאן אורנו חזל נועם דרך החינוך, כי לא במעלומות יחונך האדם, כי אם בדרכי נועם. והיראה האמיתית היא יראת הרוממות הבאה מצירוף אהבה נאמנה. ועד הזמנים האחרונים לא ירדו חכמי הפדגוגיה לזה, והיה דרך חינוכם רק במקל חובלים. זה היה בגלות. בגלות זאת הייתה תפיסה, מקל חובלים. האטמוספירה, כן, לפעמים אתה רואה הפער בין הסבתות לבין הנכדים, זה פשוט שנות אור. כן? אותם גידלו אותם בצורה של יראת העונש ומקל חובלים, וזה עבד. כי זה תקופה של גלות, אנחנו נדבר על זה. וכאן בארץ ישראל, אנחנו עוברים לשלבים שהדברים האלה כבר לא עובדים. כן? ירדו חכמי הפדגוגיה לזה, והיה דרך חינוכם רק במקל חובלים. עד הימים האלו שהניסיונות הרבות הוכיחום להשכיל את אשר הורו לנו חז"ל ברוח קודשם. עכשיו חוזרים לרוח קודשם של חז"ל, שבאמת לא במלכות ולא במעלומות ייבנה האדם, אלא מתוך הקשר. אני רוצה עוד טיפה להוסיף את מה שכתוב למטה. יש חינוך תמידי, כן, בשורה הרביעית, יש חינוך תמידי להרגיל את האדם במעשים טובים ובמידות טובות, ויש חינוך פתאומי מקרי. בשעה שמזדמן ששר מדרך הישר ונחוץ להוכיחו, והנה רבי יוחנן אמר, יותר מכמה מלכויות, הכוונה שהוא טוב להשתדל, שתהיה הדרכה מוסרית באה במחונך, במתחנך, מצד שכלו והכרתו בתמידות יותר מאילו נקהו, ועל ידי זה נחנכהו לסור מרע בכלל וללכת בדרך טובים. כן? כתוב שפרעו במכה של הצפרדעים, הוא היה רואה צפרדע, הוא היה מכה את הצפרדע. מה קרה לצפרדע? הייתה מכפילה את עצמה. מכה עוד פעם, מכפילה את עצמה, משלשת את עצמה. כל הזמן הייתה. זה תופעה של אלימות בתוך משפחה. או של מכות, או של עונשים. אתה אומר, לא יצויר שיש מכות או דברים כאלה, אתה חושב שנעצרת במכה אחת? לא. אחרי זה, זה כבר לא תופס המכה האחת הזה. הוא יצטרך שתיים. כי הוא לא רגיל לשמוע את הדברים בצורה הזאת. אז המכה הראשונה לא מספיקה, צריך שתיים. השתיים כבר לא מספיקה. כל הזמן צריך להגדיל, כמו פרעו והצפרדע, כל הזמן צריך להגדיל את המינון של היראה ויראת העונש בתוך הבית. אומר לנו הרב, זה לא הדרך. בוודאי שיש כל מיני אמצעים, בפרצים, בתמריצים, בדיבור אל הבן אדם, לפעמים אבל לא במעלומות יחונך האדם אל הדבר הזה. עוד שאלות, עוד התייחסויות? כן, חוסר שבטו שונא בנו. כן, מה הכוונה? חוסר שבטו זה אנשים חושבים שצריך עכשיו לקחת מקל ולהתחיל להרביס. שבטו זה שבט פיו. כן, שבט פיו. אדם מדבר, אם אתה רואה דבר שהוא לא תקין, אל תחסוך את שבטך, זה מה שדיברנו בתחילת השיעור. תוכיח, דבר, כן. אבל לא הכוונה במעלומות. לא זאת הכוונה. כן? וזה די ברור. אני רוצה רק לקרוא את מה שכותב האור החיים, אין לכם את זה, שאומר עד איזה גיל. עד איזה גיל הדבר הזה. כאן הודיע, מה, זה מופיע מה שאני קוראת לכם בשמות למד, פסוק י' ג' באור החיים הקדוש. על מחצית השקל שמתחילה מגיל 20. כאן הודיע סוד, מה שלא חייבה התורה לאדם, אלא עד שהוא בן 20 שנה. הרבה תהליכים עד שילד יהיה מסוגל לקחת אחריות, מה שדיברת. עד שבן אדם מסוגל לקחת אחריות, זה שלבים, כמו שדיברנו, שלושת השלבים, הרבה שלבים. עד שתגיע שהוא לטעם, עד שיגיע לנגד זה, שתהיה נפשו שלמה בהשגת המושכל. מתי אדם שלם ברמת המושכל? בגיל 20. כן. והוא סוד מה שאמרו, השם אמר לי, בני אתה, אני היום ילדתיך. ויש טעם נכבד למה, למה לא יענש אדם עד הגבול הזה? אין עונשין עד גיל 20 בידי שמיים. כי הוא לצד שעדיין לא שלמה דעתו. אנחנו חושבים שהילד הקטן שכזה, הוא מבין הכל, והוא יכול לשאת באחריות, והוא כבר יודע מה טוב, מה רע. אומר לך אור החיים הקדוש, לאט לאט. עד גיל 20 הילד עוד לא יודע, עוד לא הושלמה דעתו בהכרת המושכל ובהשכלת הידיעה. ובתגבורת המספיק לעריכת מלחמה, הכוונה השכל, ולא רק השכל, אלא כוחות המלחמה ביצר. עדיין הוא לא שלם בדבר הזה. לשבור כוח המסית ולנצח את התאוות. אדם עד גיל 20 הוא עדיין תלוי ביצרים שלו, בכוחות הטבעיים שבו. כשאני אומרת יצרים, זה לא צריך לראות את זה בצורה לא נורמלית. בכוחות החיים הטבעיים שבו, בכוחות היצירה הלא מבויתים, זאת הכוונה. לשבור כוח המסית ולנצח תאוות טבעיות ולהשכיל ברצון הנפש ולהבחין את אשר ידבר בליבו, את אשר ידבר בליבו. והנה, ביותו בן 20, ביותו בן 20, הנה הוא שלם בדעתו. כן. להחזיק מגן וצינה בתגבור את השכל והבחנה והבחירה בדרך החיים והבן. ולכן יוצא צבא מגיל 20. כן. אדם מתחתן, זה גיל 18-20, זה הגיל שהיום הוא קצת מתאחר, כן? אבל זה פחות או יותר אדם שמסוגל לעמוד בנקודת אחריות הזאת. מה קורה 20 שנה? דיברנו על גיל 7, דיברנו עד גיל 13, עכשיו אנחנו מדברים עד גיל 20. זה גיל שאז מושלמת הקומה האישיותית של האדם. ואז בשלב הזה אפשר כבר להטיל עליו את מלוא נקודת אחריות. יש דעה בגמרא במסכת קידושין שאומרת שזה עד גיל 24 באופן מה שנקרא יוצא ידי כל הדעות, אבל פה אור החיים הקדוש אומר לנו עד גיל 20. בקיצור, עד שנבנית קומה באדם צריך הרבה כמעה כמעה. כן. כן, הוא יכול להיכנס לעול מצוות. הוא יכול להיכנס לעול מצוות, ועדיין הוא לא בר עונשין בידי שמיים. נכון, בהחלט. לא, אנחנו צריכות לדעת את הדברים האלה. ומכיוון שההורים, ברגע שההורים ידעו את הדבר האמיתי, שאיך ריבונו של עולם מתייחס אל גידול הילד, איזה שלבים יש בגידול הילד, אז אנחנו מסוגלות לפתח עין טובה אמיתית, לא תייחנית, כן? כי אם הורה חושב שהילד שלו הוא מסוגל להיות אחראי ולעמוד בכל מלחמת החיים הזאת בגיל 7, אז הילד הזה הוא מסכן, גם ההורה מסכן, גם הילד הוא מסכן. הוא עוד לא בנוי לזה. יש הרבה שלבים בגופו של הילד ובנפשו של הילד, עד לכדי שהוא יגיע למצב של אחריות מלאה. והאור החיים הקדוש אומר, זה עד גיל 20. אין צורך להגיד את זה לילד, את צריכה לדעת את זה. זה לא, הילד לא צריך לדעת שיעורים. הילד צריך לחיות. עבודת השם שלו זה לחיות ולשחק, ולעשות דברים מתאימים לגיל שלו. עבודת השם שלנו זה להבין ולחיות לאור מה שאנחנו מבינים. טוב, חזקו ואמצו, שלום שלום.